השיעור הראשון בזמן חורף, חודש תשרי, כ"ט, ערב ראש חודש חשוון, שיהיה בעזרת השם ביום שישי בשבת הבאים עלינו לטובה, לברך את עם ישראל ונשמע ברכה בחורף בריא, שכולנו נהנה ונשמח בחורף הזה. אני רוצה יחד איתכם, אנחנו במוסר אביך פרק ב', פסקה ה', אנחנו אומנם דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, רק אני חושב שעברו כבר למעלה משלושה שבועות מאז שאנחנו למדנו את הנושא הזה של מוסר אביך, אז אני רוצה רק טיפה רגע לחזור על הדברים בספר שלנו שיש לכולם. אני מבקש לפתוח בעמוד 72, המשך שלמות העבודה בשבח הענווה ובהשגת אמיתת המציאות והחיים. זה למעשה הנושאים של הפרק שלנו. אנחנו נמצאים למעשה בסיומו של פרק ב', אני רוצה יחד אתכם, אנחנו נחזור חזרה כללית קצרה ונתקדם. בסעיף הקודם, בסעיף ד', אנחנו ראינו שעל מנת שהאדם יהיה לו שלמות של קומה, שלמות של מציאות, של חיים אמיתיים, לא חיים מזויפים, יש חיים רבים שאפשר לראות מסביבנו. אנחנו רואים לראות את חיי הטבע, חיי העולם, חיי בני אדם, חיי בני אדם שנמצאים מסביבנו, או בעולם הקרוב יותר, בעולם במעגל הרחוק יותר, בעולם כולו, אנחנו רואים אנשים חיים. חיים, השאלה היא מהי משמעותם של החיים, החיים החיים הם בעלי המשמעות שאומרת אכילה, שתייה, השמנה, הרזיה ודאגה לגוף והנאות של העולם הזה, האם אלה באמת נקראים חיים? כי מציאות החיים היא יכולה להתברר או להיות מיוסדת או להיות מוגדרת על ידי כל אחד ואחד באופן שונה, בעצם להיותו אדם שונה. כשם שפרצופיהם אינם דומות, דעותיהם אינם דומות, והשאיפות והרצונות והביטוי של כל אחד ואחד איך שהוא רואה את החיים שונים מאדם לאדם. אם נשאיר את זה רק ברובד הזה, אז אפשר לומר שכמו שדוד המלך מגדיר את זה, מותר האדם מן הבהמה עין, סליחה, שלמה המלך, מותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הר, בספר קהלת, זאת אומרת אין הבדל בינינו לבין שום בעל חי שנמצא על פני כדור הארץ, מהאמבה בים, מהמיקרוב הכי קטן, מאיזה מין חיידק שצריך לראות אותו במיקרוסקופ, לבין איזה נפיל ענק, כן? פיל. כן? אין הבדל. אנחנו אוכלים ושותים, והוא אוכל ושותה. אנחנו מסתכסכים עם השכנים, לפעמים על שטחי מחיה, גם הוא. הוא אוכל ומקים ג'אצ'אים וגם אנחנו, כלומר אם זה הגדרת החיים, נראה לי שהתחושה הזו להיות דומה לכלבלב רחוב או לחתול טועה או לאיזה תולעת קצת מעלים. תשאלו חתול, אם אנחנו חייבים נוכל לשאול חתול והיה אומר לנו, או כל בעל חיים היה יכול לדבר איתנו והיינו אומרים לו, תגיד לי, מה אתה אומר? לשבת בשמש ככה בשקט להתחמם, זה הנאה? סביר להניח שהוא אומר כן. כי הוא נהנה מזה, אחרת הוא לא יושב שם, הוא היה בורח לצל. זו דבר כמונו, כשחם לנו, אנחנו מחפשים צל. מחפשים משהו לקרר את הגוף גם הוא. כלומר, אם היינו דו שיח עם בעלי החיים מסביב, והיינו מנסים להגדיר בינינו לבינה ולהגדיר שאלו החיים, אני לפחות חושב שבאופן אישי הייתי מאוד נעלם. מאוד נעלם. כשהרמה, תפיסתית, הבנתית, מחשבתית שלי ושל תולעת, אותו דבר. כלומר, ממילא אני חייב לומר שהאדם כאדם, כמי שהוא מעבר למציאות בעל החיים, הזן את עצמו, שהאדם בכל שולח, לא יודע שהוא שולח, הוא הולך ומתרבה ומתקיים ונהנה ממציאות החיים, אני מחפש יותר, כי אני אדם. אני שייך לגזע אחר. אני שייך למין אדם שהוא מעל הבריאה. כמו שראינו בזה בראשית, יש לנו ציווי מהקדוש ברוך הוא שאנחנו צריכים לכבוש. מה הכוונה לכבוש? זאת אומרת לשלוט בחיי הטבע, במה שברוך הוא ברא בטבע, בבעלי החיים, בכל מה שמסביב. ממילא אני לא יכול להידמות להם. כי אם אני דומה להם, באיזה זכות אתה שולט בי? בגלל הכוח שיש לך? זהו? זו זכות לא לגיטימית. כי בכוח הזרוע אני תופס שליטה. אני בטוח שכולנו, אם היינו נשלטים על ידי מישהו שהוא חזק מאיתנו בכוח השליטה שלו, היינו מנסים מה לעשות? לא שומע? איך? למרוד. לברוח. ממילא אני מגיע למסקנה שאני מחויב כאדם לברר לעצמי את מהות החיים. היא חייבת להיות שונה לחלוטין מצורת החיים הפשוטה ביותר אצל בעלי החיים ועד המורכבת ביותר אצל בעלי החיים. לכן אני לא נקרא בעל חי, אני נקרא אדם. המילה אדם מתחילה באיזה אות? לא שומע? א', ובעל חי? ב', אתה ראשון או שני, אין מה לעשות, כך צריך להיות, אתה חייב להיות מעלה. גם בשבטים הכי פרימיטיביים, ביערות עד באפריקה, מוצאים ילידים פתאום פה, פתאום שם, מוצאים עדיין איזה קבוצות של בני אדם, איך נקרא להם, קדמונים, כן, של המאה ה-21, שפשוט ממשיכים להוליד וככה הם מתקיימים, והם פרימיטיביים לחלוטין, לא מדברים על קריאה, כתיבה, כל המושגים האלה, כל הטכנולוגיות רחוקות מהם. לפני הרבה שנים ראיתי איזה סרטון של צוות מחקר שגילה שבט כזה באיזה קרחת יער, יערות ענקיים באפריקה, לא יודעים לך שהוא קיים השבט הזה, והמסוק הסתובב מעל השבט, הם ירו עליו חיצים. כי בשבילם זה היה אויב מוזר, בחיים לא ראו דבר כזה, ציפור כזאת גדולה מעופפת. וכשהם ירדו למטה הם השתחוו לפניהם כי הם אלים. הם מבינים לך מה אנחנו מדברים. גם שם בתוך הקבוצות האלה, ולצערנו הרב ירדו והגיעו אותם למגע, ויצרו אותם דיבור והצליחו לייצר, ומה קרה להם? הם נהרסו. החבורה הפשוטה הזו שחיה חיים בתוך הטבע נהרסה לחלוטין, היום בטח יש להם כמה אפליקציות, אני לא יודע אם הם נשארו בים. הרסו להם את החיים. כי אם כל מכלול החיים הוא רק בצד החיצוני שלו, בלי מהות פנימית, אנחנו הורסים אותו. אבל אם היינו שואלים אותם, האם טוב לכם, אתם מאושרים? הם היו אומרים שכן. ממש כן, זה החיים שלהם, הם לא מכירים משהו אחר. אבל הרבה מעבר לחיות ולהתקיים, הם לא שונים מכל חיות היער שהם קצת מושרים לחיצים. אני מדבר לכם רבותיי על חיצים במאה ה-20. אתה אומר משהו משובש. היום אני לא יודע עוד אם יש עוד שבטים כאלה, כי הם חפשים אותם, והורגים אותם, עושים אותם, אבל זה כמו שהאמריקאים המהוללים והמבורכים והגאונים והחיתונים בעולם, כל זה במרכאות כפולות, אני לא מדבר על היהודים, אני מדבר על הגויים, כבשו והרסו עמים שלמים שהיו לפניהם ביבשת, אמריקה. תראו מה קרה לאינדיאנים. משבטים מפוארים עם יצירות מופת, עם הווי רוחני שלהם, בעבודת אלילים, אבל הווי רוחני, מלא תוכן, הפכו אותם למה? לאוכלי המבורגר של מקדונלד. הפכו אותם למסכנים, לאומללים. אז שמו להם כמה שמורות שמשחקים אותם של תיירים. אבל זהו, הרגו אדם. אנחנו לא יכולים להרוג את עצמנו ולחסות את זה באמירה שאלה החיים, הבילויים וכל מה שיש מסביב. אלה לא החיים. אלה לא החיים האמיתיים. אין מצב. בשביל שאם אלו היו החיים האמיתיים, אני רוצה לראות איזה פיל חתול כלב שועל זאב מוזמן לאיזה דיסקוטק לריקוד. אלה אפילו לא החיים המינימליים. אלה לא החיים הבסיסיים שצריך בשביל לחיות. כלומר, זו המצאה של האדם להרחיק אותו מהחיפוש אחר האמת של עצמו. אני עכשיו לא מדבר על אמת תורנית או אמת אחרת. רובין כללי, שאדם תגיע לעצמך ותבין מה באמת בונה את נפשך. אז מה עשו? עשו לו אורות, משרו לו את העיניים. השפיעו לו קולות, משרו לו את השמיעה, והוא הפך להיות איזה מין משהו בלתי מזוהה. והוא קורא לזה הנאה. זו הנאה רגעית, נכון? היא זמנית, אבל היא לא הנאה אמיתית. לכן אומר רב, תסתכלו בפנים עמוד 72, והנה מקרה הדברים, על איזה מה שלמדנו בשיעור הקודם, במאמר הקודם, שלמעשה שלמות האדם והמציאות היא חייבת להיות אחת, אם הוא רוצה לחיות חיים אמיתיים, חיים שיש בהם תוכן קבוע, לא משתנה, תוכן יסוד. דוגמה, תראו לעצמכם שכל אחד בביתו שלו היה מרגיש אחת לשבוע, שבועיים, יום, יומיים, שהבית זז. בית זז. היסודות ככה משתנים להם מדי פעם. הוא היה בורח. יסוד לא משתנה. יסוד הוא קבוע. ואדם צריך להבין ולבסס ולייסד אם אין לו את היסודות האישיים שלו. שלא יהיו משתנים לפי כל איזה מעבר של רוח, גל חברתי או גל אחר. הוא חייב להיות, איך נקרא לזה, מוצק, ברור, חד. דוגמה, מה שקורה בירושלים, כבר חודשים, וממשלת ישראל, היום, הקיימת היום, חלשה כנראה. כוחות הביטחון פועלים בעקבות הממשלה. יש חולשה כללית, דברים שקורים בירושלים, אם זה בעיר העתיקה או בשכונות ירושלים, לא יכולים לקרות בשום מקום בעולם. כי בכל מקום בעולם דבר כזה היה מדוכא בכוח אלים חד משמעי וסוגר עניין. וזהו. פה זה לא קורה. למה? כי אין יסוד. אין מוצקות. משום שמי שטוען שהארץ הזו היא שלנו בגלל שזו הארץ של העם היהודי מבחינה ביטחונית ויש גבולות ביטחוניים וכדומה, אז אומרים לו, אוקיי, בוא תיסע לאוגנדה, נדאג לך למקום טוב, או נדאג לך להגנה. אבל זה לא האמת, זה לא יסוד, זה לא מבחינה ביטחונית אני פה. אני פה כי כך הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להישב בארץ הזו, כי תבואו אל הארץ הזו, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. אף אחד לא עומד לדבר ככה. זה לא היסוד המחשבתי, זה לא היסוד התכני, זה לא היסוד המהותי, הפנימי, של מי שמוביל את ההנהגה בעולם, במדינה הזו. תראו מה קורה. ממילא, כאשר לאדם אין יסוד ברור, הוא נע בנת ברוח. וכל דבר מזיז אותו, כל דבר משנה אותו. הוא לא ברור לעצמו, הוא לא ברור לאחרים, הוא לא ברור לאף אחד. אבל הכי גרוע, הוא לא ברור לעצמו. אמרנו את זה בסעיף הקודם, שהדבר היחיד שאדם צריך להגיע למדרגה, זה להבין שרצון השם זה הדבר היחיד המבוסס, הקבוע, האיתן, המוצק, שצריך האדם להיות מחובר אליו, נקודה. אין משהו אחר. כל תחליף אחר הוא זול והוא יתקלקל. איך אמר לי מישהו? אפשר לקנות בסין המון דברים. הכל מזויין. אבל שדעה, אין אחריות. זה הכל. אז זה נורא נחמד, מבחוץ זה נראה בסדר, זה יעבוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, והלך לבן. אז קנית בזול, הרווחת כמה דולרים. אבל באמת, עכשיו צריך לקנות את האמיתי, אז מה עשית? אז מה עשית? יש אחריות.
אבל אגב, זה מובנה שזה יארס.
זה הבעיה, ואתה קונה את זה. זאת אומרת, כאשר אני קונה דברים שהם נגד רצון השם, זה מובנה להיארס. מובנה בכל מה שרחוק מרצון השם, מובנה, בנוי, מוליך, מוביל להרס של אותו עניין, אותו דבר. לכן הרב אומר, שלמות האדם והמציאות היא רצון השם, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, שזה בדקות שבדקות, שאם אדם מקיים מצוות, ולא משנה איזה, הוא מקיים מצוות מצד זה שיש לו עניין וחשבון שלו, האגואיסטי הפנימי, אני אומר בסוגריים, הטבעי לחיי הנצח, לקבל שכר וכדומה לעולם הבא, גם לפי דעת הרב קוק, זה לא נכון. זה פסול. אמנם זה נכון בתחילת הדרך. אבל זה לא יכול להימשך לאור הזמן. כי ברגע שאדם עובד משהו נוסף, חוץ מלעשות רצון השם בנטו, הוא לא עובד השם בנטו. הוא עובד את עצמו, הוא עובד את העניינים שלו, כבוד, שכר, עולם הבא, גן עדן, גיהנום. זה בסדר, למתחיל. אבל כמה זמן בן אדם יכול להתחיל? לקרוא לעצמו מתחיל. כמה זמן? 10, 15, 20, 30 שנה. כמה? וזה שלב תתקדם ואתה לכיתה. ממילא, אנחנו נסתכל עכשיו בסעיפים שלנו, אנחנו אמרנו שהסעיף שלנו, דיברנו על המשך שלמות העבודה, בשבח הענווה. אם דיברנו על המשך שלמות העבודה, אז דיברנו בשיעור הקודם, נתחיל לדבר עכשיו, מה מביא את האדם לתובנה הזאת, שכל מה שהוא עושה, הוא עושה רק בגלל סיבה אחת ויחידה. לעשות רצון אבינו שבשמיים. נקודה. כל דבר מעבר לזה לא קיים. זו מדרגה גבוהה. אבל אומר הרב, זה מגיע רק במקום אחד, ונקרא את הדברים בפנים בעמוד 72, תסתכלו בספרים שלכם, מי שאין לו, זה פרק ב', פסקה ה', אות ה', אנחנו מתחילים. והנה נקרא הדברים האלה. אנו למדים שמך שם מילת הענבה, ואיך היא תכלית כל הטוב האמיתי. כי כל מערכי הבריאה והמציאות, בכלל סדר השם יתברך, על פי האופן שנמלא רצונו בנהגותיו, על פי חוקיו האמיתיים, הם חיי העולם. אותם זה הדבר שסידר עושרנו במילוי רצונו, כדי שיגיענו השלמות היותר נכבד ונשגב וקדוש, שכל חפציו לא ישבו בו. מה הכוונה? אומר הרב פסוק, סליחה לא פסוק, אלא שהוא עשיית נחת רוח לפניו ידבריו. בני כל זמן שהאדם מדמה בעצמו, מצד עצמו יש בו חשיבות, יש לו איזו המשכה שעל כל פנים יעשה טוב שהוא התורה והמצווה בשביל שיגיע לו טוב, ולא יכול כל כך להבין שכיוון שיש בזה הדבר מילוי רצון הבורא נמצא שזה נשגב ונכבד ויקר מכל יקר ועינוי שבעולמות כולם, ואין קץ ותבלין, אם כן, אין מקום בשכל ופחיתות גדול שנערך טוב המגיע לו מצד עצמו. אבל כשיבין האדם שכל עילוי שיכול לחשוב על עצמו, אין זה בחוק עצמו כלל. שגם עילוי המציאות היותר שפל, רק מיד הבורא יתברך הוא לא, ושפעו הקדוש הוא שמנסעו, כמו שאמר הכתוב, וענוותך תרבני. אם כן, הכל שלא יתברך, מצד עצמו אין לו כלום. וכיוון שאין האדם יכול לצייר בעצמו שכמעט עניין האפס הגמור, עם כל שכן שיקנה לו קניין בנפשו על ידי זה הציור, שהוא מצד עצמו אפס ממש. אך על כל פנים ראו לאדם מצייר בעצמו שכל הרעות הן רק היעדר טוב, כמו שכתב הרמב״ם ז"ל במורה נבוכים, ואם כן, יכול לצייר עד כמה שפל ובלתי נחשב הוא הנמצא, אם הוא בא להיעדרים, בוודאי ראוי שזה השפלות, יהיה לו מצד שהיה לגמרי בכלל היעדר, ולשם הבורא יתברך וחזק. כלומר למעשה, מה שאומר פה הרב בדברים האלה, אנחנו צריכים להבין מה שאומר הרב, שכל זמן שאדם מדמה לעצמו, כלומר, יש לו תפיסה, יש לו הבנה, יש לו גישה, מסתכלות, שהוא חשוב, הוא משהו, באיזה עניין, שלמרות שיש לו רצון ועשייה של תורה ומצוות, הוא יושב היום, ונחשב למה שנקרא שומר תורה ומצוות, אם זה בא מצד זה שברוך השם אני שווה, אני משהו, כן? אומר הרב, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. משום שכאשר האדם עומד ומתמודד עם ההתנגשות של רצונו הפרטי האישי מול רצון השם המופשט השלם, רגע, זה לברי שהוא מחשיב את עצמו בתוך החשבון, הוא לא יכול לחשב את רצון השם. כי האדם קרוב אצל עצמו. ממילא זה בא על חשבון רצון השם. איפה שתהיה התנגשות בין רצונו שלו לבין רצון השם, מה יתבטל? בהרבה פעמים רצון השם. ההוכחה הגדולה ביותר, אנחנו ברוך השם, אתם, כרגיל אני יודע, ברוך השם צפיתי בכם מרחוק, בראש השנה, כיפור, סוכות, זכיתם וכתבתם כולכם בחיים, אני לא דבר הצדיקים. אבל האדם שעדיין לא הגיע למדרגה הזאת כמוכם, שיסתכל מה המצב שלו מיום הכיפורים שעבר, עד היום, כמה פעמים רצונו שלו דחה את רצון השם. כמה פעמים רצונו שלו גרם לכך שבאמת משהו מחויב על פי תורה ומצוות ולמרות שהוא שומר תורה ומצוות שם אותם הצידה מול רצונו שלו, מול תאוותיו, מול המחשבה שהוא שווה, הוא מגיע לו, הוא רוצה, ולכן, זה מחויב המציאות. כלומר, פה אומר הרב, יש פה איזו נקודה שאדם צריך לחזק על מנת להגיע להבנה הזו. כל מה שמתברר אצל האדם, שהוא אינו נחשב מצד עצמו, וכל החשיבות שלו, הוא חשוב. לא שהרב אומר עכשיו, אתה לא שווה כלום. אתה שווה רק בגלל סיבה אחת. מה הסיבה? לא מובן? אני אסביר. מה הסיבה שאתה באמת חשוב? כי אתה חשוב מצד, מצד זה שיש לך בורא עולם שיצר אותך. לא מצד עצמך. כלומר, מצד עצמך, הבעיה הפרטית שלך, האישית שלך, היא לא חשובה כלל. החשיבות שלך באה לא מצד עצמך, אלא מצד גורם אחר, מצד הבורא. זה בסדר. וברגע שהחשיבות העצמית, האגואיזם הפרטי, הוא המוביל, הוא המוליך, הוא הקובע, במילה האדם נקרא שומר תורה ומצוות. נכון. אבל עבודתו, עבודה מורכבת, מלאה, מלאה בפניות נגיעות, ולמדנו את זה אתנו בגמרא במסכת סנהדרין, שלכן בגלל נגיעות קטנות של קור בחום, כהן גדול לא מצטרף לאיבור שם. בגלל חשבון כלכלי של כך וכך מאות או מיליוני שקלים, מלך לא דנים עם אותו באיבור שנה, לא מביאים אותו. משום שאפילו אם יהיה מלך צדיק, רבותיי, דבר אפילו דוד המלך, שלמה, לא היו קוראים להם לעבר שנה. כבר דברים פה על דברים, על אנשים, לא אנשים הפשוטים, מלך של היום, דברים מדענו אנשים שלמים, יראים ושלמים. כהן גדול, רבי ישמעאל, כהן גדול, מעשרה הרוגי מלכות, לא קראו לו לאיבור שנה. לא זימנו אותו. למה? שאולי הוא יחשוב שמה יהיה לו קו הרגליים. לא רוצים אותו. הוא לא נקי. ורבי שמעון? כן נקי. כן, כי מה זה משנה לו? בעניין הזה הוא נקי, אין לו נגיעה. ברגע שאדם יש לו נגיעה קטנה, בכל נושא ונושא אנחנו מכירים את זה היטב היטב, ואנחנו גם פה בכיתה עשינו אין ספור ניסיונות, כאשר אנחנו מדברים על כל מיני רעיונות מוסריים, יש פה אנשים שמתנגדים, ואומרים דעות הפוכות למה שאנחנו לומדים, וזה בסדר, זה מותר, אבל אומרים, רגע, 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 מה אתה מדבר, ברגע שזה עובר אליך, אופ, מיד, משנה את עמדתו לעמדה שדיברנו. רגע, סליחה, לא הבנו. איך זה יכול להיות? אם דעתך הפוכה, אתה תישאר בדעתך. אבל אם לא חוזר שם לארנק שלך, לכיס שלך, לבית שלך, למשפחה שלך, אתה הופך. נו, באמת, למה? כי יש לך נגיעה. ברגע שהאדם יש לו נגיעות, זהו, שם זה נעצר. ברגע שיש לנו נגיעות בעבודת השם, והנגיעות פה זה חישובים פרטיים, אישיים, טבעיים, לחלוטין, למתחיל, אנחנו לא עובדי השם באמת. אנחנו, יש לנו שותפים. כלומר, אנחנו עובדי, אנחנו והשם. קודם כל הוא מקבל מימד אחר, קודם כל הוא מקבל את המימד שנקרא שותף, לא מוביל, אני מוביל, הוא שותף. כלומר, אני אפעל, אני אעשה, ואני אתן לו חלק מהרווחים. אבל עיקר הרווחים למי ילכו? אליי. כי אני הקבע, אני המרכזי, אני ה. לכן אומר הרב, אדם, שאם הוא יתבונן באמת, שהחשיבות שלו היא אמיתית, היא נכונה, היא גדולה, היא עצומה, אבל רק מצד זה, כשהקדוש ברוך הוא יצר אותו, אז החשיבות העצמית שלך, כשאתה מחזיק מעצמך, או חושב על עצמך, מה היא באמת? היא לא קיימת. היא פשוט איננה, כי זה רק בזכות מישהו אחר. לא בזכותך עצמית, כל הישגיך, כל מה שאדם משיג, יודע, קונה, רוכש, אם זה בגשמי, אם זה במחשב, בלימוד, מאיפה זה בא? הכל מידיו יתברך. כי גזחיש ונעוף פה. אתה יכול להיות חכם גדול, אני היה פה, דיברנו על זה לפני שנה, זה פרופסור או דוקטור, לא זוכר כבר מה זה היה, שהוא יפגע בו בתאונה דרכים. אדם בעל ידע עצום, והפך להיות תמיד כדאי לב. נפגע בראש, עד שיצא בית החולים, הכל מההתחלה. ואיפה כל מה שהיה לו? נעלה. כלומר, מצד האדם, מצד עצמו, מי הוא? מה אתה מחזיק? וזה רק מצד השם יתברך. כן, זה המדרגה שאדם צריך לשאוף עליה, זה מה שקראנו בדברי הרב, אבל עכשיו אנחנו צריכים ללכת בסדר בו, לכן כל כמה שמתברר, אני קורא דברי הרב, אצל האדם איך שאינו נחשב מצד עצמו, וכל החשיבות הנראית בו הוא רק מצד הבורא יתברך, וכל מה שידע זה האמת יותר, יגיע יותר לשלמות הרצון, יהיה רצונו ממש בצדקות, כלומר השאיפה, הרצון, הכוונה, ההישג הגדול מכולם הוא להגיע בסופו של דבר לעשות רצון אבינו שבשמיים מצד זה שזה רצונו יתברך. אין שום רצון אחר. שום רצון אחר. זו מדרגה, מדרגה גבוהה. אבל אתם יודעים איך מגיעים למדרגה הגבוהה. יש לי מישהו רעיון איך אני מגיע למדרגה הגבוהה? אני עולה במדרגות. כמו שאני רוצה בגשמיות לעלות במדרגות, ולהגדיל ולהגדיר ולשחרר ולשדרג את מה שיש לי, אני צריך בוודאי ובוודאי לא שום ספק להגדיל ולשדרג את התפיסה שלי בעבודת השם. אי אפשר להישאר באותו מקום. אנחנו לא נבוא לאדם לא עלינו שלא סגי נאור ונגיד לו למה הוא לא מוכן להתבונן ולהסתכל ולעבור רק באור ירוק. כי הוא לא רואה. אנחנו לא במצב הזה. יש לנו עיניים לראות. עיני שכל. יש לנו שכל שקיבלנו מצד הבורא להבין באמת את מקומנו הנכון בעולם. וזה תפקידנו. המשך המאמר, בעזרת השם, בשיעור הבא, רבותיי, סדר בוקר, כל טוב.